שלום, אנחנו בספר דרך חיים של המהר"ל מפראג בעמוד רשקף ג' בעמודה הימנית. וכבר ביארנו לך למה עשרה ניסיונות, כי בעשרה הם החלקים אשר הם מחולקים שאין זה כזה. כן, הרי אם אתה אומר שאברהם צריך לעבור ניסיון כדי להחליף את מדרגתו למדרגה יותר עליונה, אז מספיק ניסיון אחד. למה עשרה ניסיונות? כי יש עשרה צדדים לניסיון, כי בעשרה הם החלקים אשר הם מחולפים שאין זה כזה. כי יש עומד בניסיון זה ואינו עומד בזה. מה זה?
מזל שלא יהיו 50 צדדים לניסיון.
אם צריך, אז כן. אם צריך 50 ניסיונות, אז ב-50. נכון? אבל עשרה זה כולל את כל החילופים. באחרית נוסה, בסוף העשרה. נכון? איפה זה כתוב? בעת שערי רצון. שזה הפיוט שאומרים אחינו הספרדים לפני תקיעת שופר. נכון? באחרית נוסה, בסוף העשרה, הבן אשר נולד לך משרה. טוב. ועוד, כמו שנברא העולם בעשרה מאמרות, מפני שיש בעולם מדרגה עליונה נבדלת אשר מורה על זה מספר עשרה. כך נתנסה אברהם בעשרה ניסיונות דווקא, כי על ידי אלו עשרה ניסיונות נעשה אברהם גם כן נבדל מן הטבע לגמרי, שזהו עניין הניסיון כמו שהתבאר. וכן, כל מספר עשר שזכר, שכולם באו לפרש דבר זה, וכמו שהתבאר עוד. ועניין אלו עשרה ניסיונות, אז הבנתם מה ההסבר השני, כן, יש פה שני הסברים למה עשרה ניסיונות. ההסבר הראשון מצד שהעשרה כולל כל הפנים האפשריות של ניסיון. כן, כי יש מי שעומד בניסיון א', איננו עומד בניסיון ב'. לכן אי אפשר לומר שאברהם מנוסה כל זמן שהוא לא עבר עשרה ניסיונות. דבר שני, המספר 10 מכוון כנגד המעלה העליונה שיש בעולם, גם העליונה דחקה בעשרה, וכיוון שאברהם צריך לזכות למעלה העליונה, צריך עשרה ניסיונות. ועניין אלו עשרה ניסיונות כתב רש"י בשם פרקי רבי אליעזר, והוא הנכון, ומדברי חכמי הקבלה אין נזוז. זאת אומרת, מה זאת אומרת, מה הוא רוצה כאן? יש מחלוקת גדולה מה הם עשרה הניסיונות של אברהם. אז הוא אומר, המהר"ל, שהפירוש הנכון למה עם העשרה ניסיונות זה הפירוש של רש"י דווקא, נכון? ושהוא מתאים לדברי בעלי הקבלה. כן, מה הוא אומר כאן? כן, רש"י אומר את זה בשם פרקי רבי אליעזר, וזה לשונו. אז בואו נראה מה עם העשרה. תחילה ביקש נמרוד להורגו ונחבא בקרקע 13 שנה. שוב ישליחו לכבשן האש באור כסדים, זה שניים. ויגלהו ממולדתו, זה שלוש. והביא הקדוש ברוך הוא רעב בימיו, זה ארבע. ונלקחה שרה בית פרעה, זה חמש. ובאו מהמלאכים ויגלו את לוט בן אחיו, זה שש. וראה לו בן הבתרים שעבוד מלכויות שימשלו בבניו, שבע. וציווה למול את עצמו ואת בנו, שמונה. ואמר לו לגרש את ישמעאל עם אמו, תשע. וציווה לשחוט את בנו יצחק, עשר. עד כאן לשאול. ואין לי להקשות על זה. איזה קושי אפשר להקשות? למה לא נחשב גם כן מה שנלקחה שרה בית אבימלך?
אותו דבר כמו שם.
כי זו אותה קטגוריה, זה בדיוק העניין. כי לפי מה שפירשנו לא קשיא, כי אמרנו כי הניסיונות צריכים שיהיו מחולקים, ולכן הם עשרה. אבל מה שנלקחה שרה לבית פרעה, גם נלקחה לבית אבימלך, הכל אחד הוא. זה אותו סוג ניסיון, כלומר היה ניסיון אפילו מיותר פה לפי זה, אם כך. והיה בוטח אברהם הקדוש ברוך הוא, כי התברך אשר הציל לה מבית פרעה, יציל אותה גם מבית אבימלך, וניסיון נחשב. אז הוא מסביר לך. הוא כבר ידע שבזה הוא עומד. וזה ששרה נלקחת. אז כבר לא היה ניסיון עבורו.
אביב
עם לוט
זה לא
נושא
ניסיון?
מה זה,
אביב עם לוט.
לא, לפי מה שאומר כאן זה לא ניסיון.
מה ניסיון בין
המתרים?
זה לא משהו אישי.
זה נורא לדעת שילדיו יהיו משועבדים.
זה שונה משאר הניסיונות, שזה ממש...
לשחוט את בנו, זה גם לא הוא הנשחט.
והוא
איך שהוא פיזי נוכח בזמנו אולי, שם זה דברים שיקרו אחר. הביא הקדוש ברוך הוא רעב בימיו, הוא היה רעב? לא יודע, לא משכנע. כבנים, יש באמת שיטות שונות מהם העשרה ניסיונות, אז המהר"ל מקבל את דווקא העשרה אלה. אגב,
אם מסוברים מערת המכפלה,
מה?
אם מסוברים מערת המכפלה, זה אחד הניסיונות.
נכון, נו.
זה שתדעת יצחק זה לא הניסיון האסיר.
נכון. אני יכול לעשות. ואז זה סותר את המדרש. זה סותר את הפיוט. נכון? הפיוט אומר, באחרית נוסה, בסוף העשרה.
את אחד המדרשים, הפיוט הוא לא מדרש.
בסדר, אז זה סותר את המדרש. זה מה שהוא אומר. אין לזוז מדברי פרקית רבי יעזר, בעלי הקבלה וכו'. אז משהו שיש בזה, דעות שלו. כל אחד מפרש אחרת את ההתפתחות של אברהם. שימו לב שיש פה שני ניסיונות לפחות שלא כתובים בתורה. ככה זה יוצא. מה? כן, לא כתוב בתורה. זה אחד מהעשרה שלא כתוב בתורה. יש עוד אחד, זה שביקש להורגו ונתמן בקרקע 13 שנה. גם זה לא כתוב בשום מקום.
מה הוא ביקש
להרוג
אותו?
כי הוא היה נגד הפסלים.
והוא
רצה לשרוף אותו כי הוא נגד הפסלים.
אז יש פה, לפי המערב, יש פה שניים שהם אותו דבר. הוא אמר ששרה פעם אחת אצל פרעה ופעם אצל אבי מלך, זה אותו דבר, אותו שסוף פעמיים.
כן, אבל פה זה, בניסיון הראשון אין פה מסירות נפש. הוא נטמן בקרקע, עד רבה. כדי לא להיכנס לכבשן האש, הוא נטמן. אבל השנייה, הוא מוכן להיכנס גם לכבשן האש, זה לא אותו דבר.
למה לא מונים? ראינו שאפשר למנות עוד ניסיונות.
נו, כי צריך שיהיה עשרה.
זהו, עשרה שונים, מחלפים. עשרה שונים. כי כל השתיים אחרי
זה דיברנו עליהם, זה חוזרים. נכון. זה כמו שלמשל יש תרייג מצוות. כולם מסכימים שיש תרייג. על מה רבים? מה הם? מה הם תרייג מצוות? יש איזה 15 שיטות שונות, מה זה תרייג מצוות. משנה ד' עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים. ועשרה על הים. עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ועשרה על הים. אז כתוב כאן שיש עשרה ניסים שנעשו לאבותינו במצרים. מה הם? המכות אתה אומר. תסתכל ברש"י. רש"י כותב, עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים, לא נתפרשו לנו.
אבל
מה אומר?
שכל מכה שישראל ניצלו ממנה זה היה
ניס. כן, זה גם המהר"ל אומר את זה. אני אומר רש"י, רש"י רק לא אמר את זה. האמת היא שכל פעם שאני אומר רש"י, ליבי נוקפי, זה לא רש"י. תדעו לכם, זה לא רש"י. לא, זה לא רשב"ם, זה ריוון. זה חתנו של רש"י. שאל את המדפיס. הפירוש האמיתי של רש"י על מסכת אבות קיים. יש לנו אותו בכתב יד, כבר הוא הודפס במהדורות. זה, אבל זה לא הרש"י הזה. שאל את המדפיס. זה טעות.
הם לא ידעו.
אני מתאר לעצמי שהם לא שיקחו בכוונה. לא נראה לי שהמדפיסים יעשו את זה. מדפיסים הם אנשים ישרים. בואו נראה את דברי המהר"ל. אלו עשרה ניסים שנעשו לאבותינו במצרים, הם עשר מכות שהביא בשביל ישראל להוציא אותם מארץ מצרים, לכך הביא הקדוש ברוך הוא המכות עליהם, ולפיכך המכות עצמם שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים, הם הניסים שנעשו לאבותינו. והרמב״ם פירש, כי מה שהיו ישראל ניצולים מן העשר המכות שבאו על המצרים, דבר זה הם הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו במצרים, כי הקדוש ברוך הוא הביא הצפרדעים על ארץ מצרים, לא על המצרים בלבד, ולפיכך היה הנס לישראל גם כן, כאשר היו ניצולים מזה. כלומר, משהו מעניין, הנס זה להינצל מן הטבע, להינצל מן הנס זה עוד נס. בעצם, הנס הוא שניצלנו מן הנס. כי ברגע שהנס מגיע, אז הוא הטבע. כן, כמו שאמרו שבקריאת ים סוף היו שלושה ניסים. הנס הראשון זה שהים קיים. הנס השני זה שהוא נפתח, הנס השלישי זה שהוא נסגר.
הוא קיים, הוא קיים, זה לא נס, זה עובדה.
שבני ישראל הם לא הרגישו את המסים. איזה
מהם בשבילהם? אז הם לא, הם לא הרגישו, אז מה?
מה החשיבות שלהם?
כדי שהם יכירו בניסים רטרואקטיבית. הרי מה קרה בהר סיני? אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך. זאת אומרת, הוא בא להגיד, תדע לך שמי שהוציא אותך אז זה היה אני. ואז רטרואקטיבית אני רואה שזה היה נס. נכון? כן. למה זה לא נס?
נס אמור לדבר טוב.
נס? לא, לאו דווקא, זה יכול לדבר רע. נס יכול להיות דבר רע. מה? מה? זה השקפת עולם כוללת של היהדות לפי הרמב"ן. הוא אומר שכל מי שאינו מבין שהטבע כולו ניסים, אין לו חלק בתורת משה. כך אומר הרמב"ן. זאת אומרת שזה לא טריוויאלי שהטבע הוא כפי שהוא. זה חוקים. זה חוקים שהקדוש ברוך הוא קבע. אבל קביעת החוקים זה השגחה עליונה. אז מה זה נס? וזה, יותר מזה, כשנקרא הים, אז היה צריך עכשיו כביכול החלטה מחודשת שהים ייסגר. כן? זה עוד נס. וזה שהיו פה שלושה ניסים.
כשנסגר על הים, ניסים זה
ים. נכון, בדיוק. למרות שתגיד, מה, זה טבע המים לנוע. אבל כיוון שכבר הייתה המציאות שהמים עומדים כמונד, אז עכשיו זה שהם חוזרים, זה נס.
אבל זה שהים היה קיים, זה לא נס, זה טבע.
זה מה שמגלים לך, שבאופן פנימי הטבע גם הוא נס.
אי אפשר לקרוא הכל, אז תקרא הכל נס, החיים זה נס.
יפה, על ניסיך שבכל יום עימנו.
נכון.
לא,
זה נס ישן, זה
מהיר. בסדר, זה וישן, מבנה חדש תוציאו.
מתחדש כל יום.
משהו כזה, משהו כזה, כל יום. זה מה שכתוב בגמרא, אמר רבי יוסף, יהי חלקי עם גומרי הלל בכל יום. הוא רצה להיות מאלה שכל יום אומרים הלל. מצד שני כתוב בגמרא, כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. כי לא כל יום אתה רואה את הנס. ולכן רבי יוסי לא אמר אני אגיד הלל בכל יום, יהי חלקי אם גומרי הלל בכל יום. הגמרא אומרת שבמה זה בא לידי ביטוי שאדם גומר הלל בכל יום? בפסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה, המזמורי תהילים שאנחנו אומרים אחרי ברוך שאמר, בין ברוך שאמר להשתבח, זה לגמור הלל בכל יום. יש אומרים שזה במיוחד במזמור הללו את השם מן השמיים הללו במרומים, דווקא שם זה מכוון כנגד ההלל שבכל יום. ובכן, הלאה. וראיה לזה, דעה החושך, לא שייך לומר שהיה על מצרים בלבד, שהרי ישראל ומצרים היו יושבים ביחד, והיה אור לישראל וחושך למצרים. ומזה נראה כי השם יתברך עשה נס לישראל שהצילה מן החושך. וכך הם כל הניסים, הציל הקדוש ברוך הוא את ישראל מן המכות. ומעתה יתורת גם כן, מה שהוצרה חתנה לשנות, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, שהרי כתוב בתורה בפירוש, שלא הייתה אותה מכה בישראל, ואילו 10 ניסים שנעשו על הים מנעם הרמב״ם זד. גם רשי זל מנע אותם על דרך אחר, אחד ומפורשים ומבוארים בין דרך בהם. כן, מה עם 10 ניסים שנעשו על הים? הנה, יש לכם פה רשימה, תסתכלו באיפה שכתוב רשי. אמרתי, תסתכלו ברשי, אמרתי, תסתכלו איפה שכתוב רשי. בעמודה השמאלית, 10 על הים, כן, אומר רש"י, מפורשים במחילתה, והם כנגד 10 נפילות שבשירת ויושע. האחת, רמה בים, ב' ירה בים, ג' טובעו בים סוף, ד' תאומות יחסיום, ה' ירדו במצולות כמו אבן, ו' פרעץ אויב, ז' תערות כמך, ח' יוכלה מוקקש, ט' נערו מים, ניצבו כמו נד, שנעשו המים כערימה וקמו נד, והיו משברים ראשיהם של מצרים, י' צללו כעופרת. תבלעמו אינו מן המניין, שבשבחם דיבר הכתוב, שזכו לקבורה. כלומר, שימו לב, למה אנחנו קוראים ניסים שעל הים? כל מה מרע על המצרים נקרא נס. אבל תבלעם או ארץ, זה לא דבר טוב לנו, כיוון זה טוב למצרים, שזכו להיקבר.
כן? זה שנפתח הים
למשל. אז כנראה שזה בכלל לא חשוב.
זה טוב לנו, אבל זה רע לעם.
לא, זה שנפתח הים זה טוב לכולם. זה טוב לנו, זה גם טוב למצרים, הם יכולים לרדוף אחרינו. אין בעיה. זה שזה נסגר, זה הנס. זאת אומרת, שימו לב שנס קריאת ים סוף נחשב רק מה שמרע למצרים. זה לא נקרא נס לנו, זה כאילו, זה נס, הקדוש ברוך הוא יש לו ניסים כאלה, אבל זה כאילו, זה מבוא לנס. זה כמו שאומרים, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה אומר, למה משה עשה את נס קריאת ים סוף? כדי להצליל את המצרים בתוכו. זאת הייתה המטרה. לא כדי לברוח מפרעה, אלא להפך, זה מתוכנן מראש כדי שפרעה יטבע שם. זה מה שנקרא וים סוף להם בקרת. מי זה להם?
למצרים.
למצרים, כן. נעשו להם בקרת. טוב. ויש להקשות. אחר ש... מתי נמחה? אחר שעשה הקדוש ברוך הוא עשרה ניסים עם ישראל ומצרים, למה הוא צריך לעשות על הים? מה יש זה? ויראה לומר כי השם יתברך עשה ניסים לישראל כדי שיהיו אל השם יתברך לגמרי. כלומר כאילו של השם. כמו שאמר כתוב, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כי מפני שהוצאתי אתכם ממצרים, בארץ מצרים ראו שיהיה השם יתברך לכם לאלוה. ומפני כי ההצלה היא בשניים, האחד ההצלה מן המתנגד, הוא האדם שהוא בעל בחירה ובעל שכל. והמתנגד השני הוא הטבע, והמתנגד שהוא האדם שהוא בעל שכל מצד משהו יותר קשה מן המתנגד הטבעי. כי המתנגד הזה מחשב תמיד לחוכמתו להתגבר על מתנגדו, לפיכך מצד מה הוא קשה מן הדבר הטבעי שהוא הולך לפי טבעו. ועוד כי האדם יש לו מעלה עליונה ביותר מן הטבע, ומצד מה אינו קשה כל כך, כי אפשר שישתנה דעתו ויבטל כל מה שהיה מן מה שהיה מתנגד, אבל הטבעי אינו כך, כי לעולם הוא עובד. טוב, מה הוא רוצה לומר כאן? איזה קושי היה ביציאת מצרים? לצאת ממצרים זה קשה משני צדדים. יש לנו שני מתנגדים. המתנגד האחד זה פרעה. המתנגד השני זה הטבע.
הטבע
של הים. הים יש לו טבע. אי אפשר לעבור. מה? לא, לא על זה אני מדבר. אי אפשר לעבור את הים. מה? כלומר, במילים אחרות, יש שיעבוד של הדטרמיניזם הטבעי. גם את זה צריך לשבור. יש שיעבוד שגזר עלינו פרעה, יש שיעבוד שגוזר עלינו הטבע. שכדי לעבור את הים אני צריך סירות. לא רוצה סירות. אני רוצה שלא יהיה פה ים. השאלה היא מה יותר קשה?
הטבע
יותר קשה נראה לך. למה? כי הוא קבוע. מה שאין כן אדם יכול לשנות דעתו. כלומר, פרעה יכול לשנות דעתו. זה ההסבר השני של המערל. ההסבר הראשון של המהר"ל אומר שההתנגדות של האדם זה דווקא יותר קשה. מה שקרה דטרמיניזם פוליטי. כלומר, פרעה הוא כל הזמן חושב איך להרע לישראל. יש לו איזו טקטיקה שלמה. מה שאין כן הטבע, סך הכל הוא משועבד למי שבראו. אז לכן היה צריך, כדי לגלות את החירות בעולם, לשחרר את ישראל בשתי הבחינות. לכן יש עשרה ניסים במצרים ועשרה על הים. זה מה שהוא מסביר כאן.
זה לא קשה, אם האדם קשה יש לו בחירה חופשית והטבע לא,
יש לו בחירה חופשית. יותר קשה נגד האדם, כי יש לו בחירה חופשית, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול עליו. ולפיכך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים על ידי ניסים, והציל אותם מן המתנגד שהוא בעל שכל ופרעה ומצרים, שהיו באים עליהם בכוח ובגבורה והיו עומדים בפניהם שלא יצאו מתוכם, והשם יתברך הוציא אותם. וגם עשה עמהם ניסים על הים, שהוא מתנגד הטבע, שלא היו עוד תחת רשות פרעה, הוציא את ישראל מתוך הים, וקרא להם הים הטבעי שהיה עומד לפניהם, והרי הציל את ישראל ממתנגד הטבעי, וממתנגד בעל שכל. ועל ידי זה קנה השם יתברך את ישראל לגמרי, שהם שלו. ולכן שקולים אלו שני דברים, ההוצאה ממצרים וההוצאה מן הים, וכל אחד ואחד היו בו 10 ניסים. ועוד יש לך לדעת ולהבין, כי חילוק יש, כי הקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, דנו מפרעה, זה שהיה באותה שעה, אבל עדיין לא הוציא אותה ממצרים, דנו מן האומה בכלל. זה הסבר חדש. איך כתוב על וייר ישראל את מצרים? מת. על שפת הים. מה זה מצרים? האומה המצרית, מבצעת שורשה, מתה בקריאת ים סוף. מה שאין כן, כשיצאו ממצרים לפני קריאת ים סוף, יצאו מאותו פרעו, מהסיטואציה הפוליטית הזאת. אבל מצרים עצמה נשארה בכל עוצמתה. לכן כתוב, והיא בשלח פרעו את העם. מה זה בשלח? בלשון ללוות. כמו ואברהם הולך עימה משלחם. זאת אומרת, פרעו המשיך ללוות אותנו, גם אחרי יציאת מצרים. מתי הוא הפסיק ללוות אותנו? אחרי קריאת ים סוף.
לא אמרו
הנכים
שמצרים
עבדה עם מצרים. יפה. מה את אומרת? השאלה היא כזאת, רואים שעבדי פרעה אומרים לו, הטרם תדע כי עבדה מצרים? אז משמע שעשר המכות כבר גרמו לאובדנה של מצרים, לא קריאת ים סוף. עד כאן שאלתך? אתם רוצים תשובה?
כן,
תשובה עמוקה. יש פרעה קרא ברב קוק באגרות ראייה שיש שתי בחינות של קדושה בעם ישראל, הסגולה והבחירה, נכון? הסגולה זה הקדושה העצמית שלי, הבחירה זה מה שבא על ידי מעשים שלי. כשיצאנו ממצרים התברר על ידי 10 המכות שעבדה מצרים מבחינה הסגולית, כי ישראל מבחינה סגולית עדיפים על מצרים, אבל מבחינת המעשים הם לא הוכיחו את עצמם, ואי אפשר להוכיח את המעשים כל זמן שאתה משועבד. לכן אני צריך קודם כל לצאת ממצרים, להתרחק 3 ימים, ואחרי 3 ימים אנחנו מתחילים להיראות בפרצוף האמיתי שלנו מבחינת המעשים, ואז זה המבחן של הבחירה. לכן עלו עובדי עבודה זרה ועלו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שזה לא דנים מצד הסגולה אלא מצד המעשים. זה היה בקריאת ים סוף, זה היה מבחן אחר. ולכן הקדוש ברוך הוא גם לא יכול היה לעזור אז. אמר למשה, מה תצעק אליי? כן, מה אתה אומר?
דפקטו הם לא צריכים 40 שנה.
נו, אז מה?
זה לא היה מספיק.
כנראה לא היה מספיק, נכון. טוב, הוא לפרח את זה לקריאת ים סוף. אז מה אומר כאן? יש לו הוציא את ישראל ממצרים, דהיינו מפרעה, זה שהיה באותה שעה, אבל עדיין לא הוציא אותם ממצרים, דהיינו מן האומה בכלל. כי מאחר שהיו תחתיהם, אף כי יצאו מרשות של אותם מצרים, לא יצאו מכלל מצרים שכולל אותם שהם בזמן הזה ואשר יהיו לעתיד. וזה היה על ידי קריאת ים סוף שיצאו ישראל מן הארץ בכללה, על ידי ניסים בים ושיקה כל מצרים בתוכו בפעם אחד, ובדבר זה יצאו ממצרים בכלל. ולפיכך אצל קריאת ים סוף לא נזכר רק לשון יחיד, והנה מצרים נוסע אחריהם, וכן כל הפרשה מפני שהיה זה לכל מצרים מה שהם עם מצרים. ועל פי זה הסוד דרשו רבותינו ז"ל, והנה מצרים נוסע אחריהם, שראו ישראל שר של מצרים בא לעזור למצרים, ופיכך ויראו מאוד, וכל זה מפני כי הניסוח הזה לא לאלו מצרים, רק לכל האומה אשר הם תחת השר שלה, ופיכך בא המלאך לעזור להם, וכאשר ניצחו השר שלהם, בשביל כך ניצחו את האומה בכלל. ועל דבר זה בא כל קריאת ים סוף, ופיכך כתב כי אשר ראיתם את מצרים היום וציוו לראותם עוד עד עולם, ואם כן היה זה יציאת ממצרים לגמרי, אף לעתיד ואין להאריך במקום הזה.